אנחנו במועד קטן דף זין עמוד א', אבל אני רוצה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, שאנחנו כשלומדים סוגיה צריכים לעשות רזולוציה להיכנס לסוגיה, ואז לצאת לראות את התמונה מלמעלה. בואו נחזור לשאלה. למה המשנה שלנו צירפה את הדינים של צדין את האישות ואת העכברים, ומקרין את הפרצה במועד? ויצא לי, וזו הגדרה מאוד מעניינת, לי נראה שהמשנה פה משלבת דברים שצריך בהם שינוי. אנחנו שאלנו בהתחלת הסוגיה של צידת האישות, מה השינוי מועיל? למה? למה חזל פתאום מצריכים שינוי? מה הרווחתי מהשינוי? שאלנו האם השינוי הוא כדי להראות לי שמלאכת חול המועד אסורה, אז אני עושה איזשהו הקר. ראינו ראש שאמר ששינוי מעביר דבר מלהיות מעשה אומן ללהיות מעשה אידיוט. אתם זוכרים, הראש אמר את זה לא בסוגיה שלנו, אבל ראינו כזו הגדרה בראש. אז אני חושב שככה יוצא בשיטת הבית מאיר, אנחנו נגיע לזה בסוף הסוגיה, שבעצם ההגדרה פה זה ההקבלה בדינים שיש בהם שינוי. אבל לפחות אנחנו צריכים לשאול את השאלה, האם יש איזשהו קשר בין צידה של אישות ועכברים לבין מקרין את הפרצה במועד. שאלנו שבוע שעבר, האם מדובר פה על פרצה שנפרצה בחול המועד? לא מצאתי, וגם ערוך השולחן כנראה לא מצא אף אדם שמתייחס לזה. ערוך השולחן אומר שנראה לו, אני מדייק מזה שהוא גם לא מצא מישהו שמגדיר את זה, שיש תפרים גדים. יש, אז נראה את המודחי, בסדר? ערוך השולחן אומר שלדעתו פירוש המילה הפרצה במשנה זה שנפרצה בחול המועד. זה חוזר לשאלה ששאלנו שבוע שעבר, למה אין לי פה גדר של מכוון מלאכתו במועד, או האם אולי יש לי פה גדר של מכוון מלאכתו במועד. זאת אומרת,
מה המשמעות של הפרצה?
הפרצה, הכוונה היא משהו שנפרץ במועד. הפרצה, המקום שנפרץ, המקום שיש פרצה בגדר. דיברנו שבוע שעבר על הפרי מגדים שאומר דווקא צד אחד של גדר, ואני לא יכול לגדר את כל השדה שלי בחול המועד. אז הערוך השולחן אומר שנראה לו שפירוש הדבר הוא גם כן מתייחס לעניין שזה לא מכוון מלאכתו במועד. הוא אומר פרצה בפירוש המילים, הכוונה היא מקום שנפרץ, תהיינו בחול המועד. אז מקרין, עושים איזשהו קירוי, אלתור, שהוא לא מעשה אומן את הפרצה במועד, ובשביעית בונה כדרכו. אומרת הגמרא, כיצד מקרין, כאיזה צד, איך עושים את הקירוי? רב יוסף אמר, שאלנו על המבנה, זה היה צריך להיות, אמר רב יוסף, והוצא ודפנה. זה איזשהו בניין, ראינו בזה כמה שיטות, נשאיר את זה תלוי. זה איזשהו בניין לא רציני. כן? במתנית הטענה, צר בצרור ואינו תחבטית. גם פה היה לנו התלבטות. התז מבין שהתחבטית פה הוא דווקא תיחתית חיצונית, וככה גם דייקנו בנימוקי יוסף, שזה פעולה שעוד אפשר להשלים אותה. לא כמו שאנחנו היינו חושבים, כמו בניין לבנים, שהטית נמצא בין האבנים, אלא יש לי את הצרורות, את המבנה, קיר צרורות, והטית אני שם אחר כך על גביהם, וגם דייקנו בנימוקי יוסף, שאני עוד יכול לעשות את זה אחרי המועד, אני רק דוחה את זה. זאת אומרת, אין לי חוסר פה בבניין שהוא משמעותי. התז מקשה מפה לבבא קמא, האם שם הרי אנחנו רואים שזה כן מעשה אומן להטיח את הגג, ומה זה טיח שונה? בסדר, גם אנחנו היינו עונים את זה, אין לנו מושג על מה מדובר, אז אפשר לענות הכל. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה הטיח הזה, וזה נראה מהתז שגם הוא לא ידע. זאת אומרת, הוא אומר סברות, הוא אומר מכוח ההלכות, אז נראה שככה זה. זה המשנה ברורה מאיר, שאנחנו לא יודעים מה הטיח הזה. המשנה ברורה אומר, אנחנו באמת לא יודעים. רבי יוסף אמר בוצה ודפנה במתנית הטענה צר בצרור ואינו תחבטית. האם שתי השיטות האלה יש חילוק ביניהם? אני לא יודע. זאת אומרת, המתנית הטענה, למה רבי יוסף לא אמר מה שכתוב במתניתה? הוא לא הכיר את הברייתא הזו? למה, האם המתניתה הוסיפה על דברי רבי יוסף? האם הצר בצרור זה כמו שדיברנו שבוע שעבר, מה שהרב וודקה אמר שיש בניין מאוד מאוד יציב ושדורש הרבה מאוד כישרון שהוא הצר בצרור? אני לא יודע. אני פשוט לא יודע. אני לא יודע מה התוספת של הברייתא על הדין שרב יוסף אמר לנו. אמר רב חיסדא, אנחנו עדיין באותו דור של רב יוסף, נכון? רב חיסדא הוא חמיב של רבא, אז זה הדור לפני אביי ורבא שזה הדור של רב יוסף, נכון? ישנו רב יוסף ורבא ורב חיסדא שהם בעצם מקבילים. אמר רב חיסדא, הכהן לא שנו אלא כותל הגינה. המשנה שלנו, ואלינו שבוע שעבר את התוספות, מה הגדר של המילים לא שנו, דווקא בכותל הגינה, שאלנו, הדגש פה הוא הגבלת ההתר או פתיחת ההתר? הלא שנו הוא, ההתר הוא רק כאשר, או הגבלת ההתר הוא רק כאשר. לא שנו אל הכותל הגינה, אבל כותל החצר בונה כדרכו. זאת אומרת, הגבלת ההתר שאתה צריך לעשות בשינוי, דהיינו האיסור, הגבלת ההתר במילים אחרות, האיסור לבנות כדרכו, זה דווקא בכותל הגינה. אבל כותל החצר בונה כדרכו. לימה מסייע לי, בוא נאמר שאולי יש לנו סיוע למה שרב חיסדא אמר מהתוספתא. כותל הכוחה, לא יודע מה פירוש המילה הזו, לרשות הרבים, אני מבין שהכוונה היא שזה נשען ונראה שזה הולך ליפול, אני לא מבין הגדרה מדויקת של המילה גוחה. מה הגדרה של המילה הזו? כותל הגוחה לרשות הרבים, ויש פה מחלוקת ראשונים האם יש את המילים האלה לרשות הרבים או לא, סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה. אז מה כתוב בתוספתא? בגלל הסכנה התירו לו לסתור ולבנות כדרכו. כן? עכשיו, אני יכול לשחות בסוגיה, כמו שאנחנו עושים בינתיים, ללכת מהגמרא לשולחן ערוך, היות ועשינו את המבנה, או אתם רוצים שנתמקד בגמרא, ואז אלך שלב שלב. אני יכול לשחות הלוך ושוב? כן? יש אישור? אוקיי. אז יש דיוק שלא שמתי לב אליו, עד שראיתי את השאר הציון במשנה ברורה. שהרמב"ם מהשולחן ערוך הפכו את סדר התוספתא. כשהרמב"ם מהשולחן ערוך מצטטים את הדין, הם לא כותבים כמו שכתוב בתוספתא. הם אומרים, כותל הגוחה לרשות הרבים, סותר מפני הסכנה ובונה כדרכו. הם הזיזו אותה מפני הסכנה לפני הבונה כדרכו. נחזור לדיוק הזה של המשנה ברורה עוד מעט, בסדר? לכאורה, פשט הדברים הוא, אתה סותר כי יש סכנה. הבונה כדרכו לא קשור לסכנה, נכון? נחזור לזה. יופי, תירצתם, קיבלתי את התירוץ. אתם אומרים, לפי תירוץ הגמרא, התירו סופן בני תחילתן, זה הכל מוגדר כמפני הסכנה. בואו נראה אם אתם מסכימים עם התירוץ שלכם, בואו נתקדם. בואו נראה, אני איתך. יש לך עוד משהו? אז בוא נראה. אומרת הגמרא, הכותל הגוחה לרשות הרבים, סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה. אנחנו אלינו שבוע שעבר, האם סכנה זה גם סכנת עבר או רק סכנת חיים? לא מצאתי לזה עוד הוכחות. מהפוסקים בפשטות נראה שזה סכנת חיים. ככה זה נראה, ראינו את זה מפורש ברש"י על הריף, אבל אני מעבר לזה לא מצאתי לזה עוד הוכחות. מה? ובמורדכי, כן. המורדכי בפירוש כותב סכנת פיקוח נפש, כן. סכנת נפשות הוא כותב, נכון. הוא מפורש כותב את זה. זה הקשנו שבוע שעבר, למה סכנת עבר זה לא מספיק. אז אולי נחזור לזה. אומרת הגמרא, האטם, מה פירוש המילה האטם? שם זה יוצא דופן, כן? האטם, שם זה יוצא דופן. זאת אומרת, אני אמרתי לך את הכלל וצדקתי בכלל שאמרתי. אבל שם זה יוצא דופן, למה? כי דקטני טיימה, לא יודע מה פירוש המילים האלה, מפני הסכנה. אז מה? אז עכשיו מה המבנה? רב חיסדא אמר שבכותל חצר בונה כדרכו, כתוב בברייתא מותר לסתור ולבנות, אז מה, אז הנה אני רואה שמותר לי לבנות, אז זה הוכחה לרב חיסדא שיש אופנים שמותר לי לבנות. תשובה, לא, שם זה מפני הסכנה, זה לא הוכחה לרב חיסדא. אז איך הגמרא הבינה את המפני הסכנה? זאת אומרת, הגמרא רצתה להביא הוכחה מהבנייה, נכון? לא מהסתירה. הגמרא הבינה שהבנייה היא גם כן מפני הסכנה. אז נשאיר את זה תלוי, האם הכוונה היא שאם אני לא אבנה יבואו ליסטים שיבואו גם על נפשות, או האם הכוונה היא תיאור סופן מפני תחילתן, איך הגמרא הבינה שהבנייה, מה הגמרא ענתה בעצם כשהיא אמרה, שם יש לי טעם מפני הסכנה? אז אנחנו נלמד בעל הבטיש, נאמר שהגמרא לא נכנסה להגדרות. היא אמרה, מבני הסכנה, בלי להגדיר מה. בוא נחזור לזה אחרי שנראה את איקא דאמרי. איקא דאמרי, אין לי עדיין פירוש במילים האלה. תשמע, כותל הגוחה לרשות הרבים, סותר ובונה כדרכו, מפני הסכנה, מפני הסכנה אין, שלא מפני הסכנה לא, למטה וטיובתי דרב חיסדה, אולי זו הוכחה שרק מפני הסכנה יתירו את הבנייה, ורב חיסדה הרי אמר לי שבשביל הפסד מרובה גם מותר הבנייה, אמר לך רב חיסדה, התם סותר ובונה, הכה בונה ולא סותר, לא, שם אני צריך באמת בנייה מותרת, גם בלי סכנה. אבל שם אני צריך גם להתיר לך סתירה. סתירה אני רק אתיר בגלל סכנה. בוא נעצור שנייה. מה היה אהבה מינה של הגמרא? מה התשובה של הגמרא? משהו פה השתנה בין אהבה מינה למסקנה. זאת אומרת, באהבה מינה הגמרא הבינה שמפני הסכנה מגדיר לי גם כן למה מותר לי לבנות. והגמרא לא הבינה שאני צריך את הסכנה רק להתיר לי את הסתירה, אלא הגמרא הבינה שבעצם אני צריך את הסכנה גם בשביל הבנייה, אבל גם בשביל הסתירה, אבל גם בשביל הבנייה. במסקנה הגמרא אומרת, מפני הסכנה רק מתיר לי את הסתירה. הבנייה אולי מותר גם בשביל הפסד מרובה. אז מה? אז תירצנו את רב חיסדא. אין לנו הוכחה, אין לנו סתירה, תרצנו. כן? סתם נקודה חשובה בהגדרה לשונית בלשון הקודש, גם בתנך וגם בשעז. פה אנחנו רואים דבר שהוא מצוי, שלפעמים מילה יכולה להיות מגדירה כמה מילים, מקרא נדרש לפניו ולפני פניו. אז זה כמו שיש לי שלוש כפול, ואז יש לי בסוגריים ארבע פלוס חמש, אז זה שלוש כפול ארבע פלוס שלוש כפול חמש, או אני יכול לעשות ארבע וחמש יחד לעשות שלוש כפול שניהם, נכון? מבחינה מתמטית השלוש כפול הולך על שני המרכיבים שבתוך הסוגריים, על כל המרכיבים. אז אותו דבר בלשון הקודש, לפעמים יש לי מילה והיא לא רק מגדירה את המילה שבאה לפניה. אז אם אני, היה לי פה את ההגדרה בסוף הברייתא מפני הסכנה, ההגדרה בסוף הברייתא היא לא בהכרח חוזרת רק על הבנייה, שזה היה אהב המינה של הגמרא, היא גם חוזרת על הסתירה. כן? או, עכשיו אתה שואל עוד שאלה. ולמתם ביניכם לדבר בם, שבתך ביתך, ולכתך בדרך, שבתך וקומך, וכתתם המזו ביתך וישריך, למען ירבו עמכם עם אבניכם, על האדמה, אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כימי השמיים על הארץ. לתת להם כימי השמיים על הארץ? או ירבו עמכם עם אבניכם כימי השמיים על הארץ? אני שואל. לכאור זה לא לתת להם כימי השמיים על הארץ, זה חוזר רק על ירבו ימיכם כימי השמיים על הארץ. לא? אני שואל. טוב, נאמר את זה הערב שוב, אז נראה מה יוצא לנו. אבל זה דוגמה, לפחות חלק מהראשונים, אני לא יודע אם כל הראשונים, אבל לפחות חלק מהראשונים לומדים שזה חוזר על ירבו ימיכם. ירבו ימיכם עם אבניכם כימי השמיים על הארץ, על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם. כן? אתה נכנס לשאלה אם יש קניין לגוי בארץ ישראל, או שאתה אומר זה שלנו כימי השמיים על הארץ, לתת להם כימי השמיים על הארץ, גם אנחנו לא פה, הארץ היא שלנו. חזרה לענייננו, אז התשובה הראשונה תרצה לי את רב חיסדא, נכון? שואלת הגמרא, התמנה מליסטור ולא לבני, זאת שאלה שקשורה לרב חיסדא? אומר בית מאיר, זה לא קשור. את רב חיסדא תירצת. המשך הסוגיה לא קשורה לרב חיסדא. הייתי אומר יותר מזה, אומר בית מאיר. בעצם צריך לסגור סוגיה, תחילת סוגיה חדשה. שם מתחילה סוגיה חדשה. למה הסוגיה הזו קשורה? בית מאיר טוען שהיא קשורה בכלל לסוגיה הקודמת. כשאמרת תנא מסייע לי לרב חסדא, עכשיו אני שואל אותך שאלה. אז רגע, למה התמנמי? התמנמי הוא לא קשור. הרי זה נכון שמתוך התירוץ הזה הבנו שהתם סותר ובונה, ובעצם מובנה בתשובה הזו ההבנה שאת הסכנה הייתי צריך כדי להתיר את הסתירה, לא את הבנייה. זאת אומרת, הרב חסדא טוען, בנייה אולי הייתי מתיר בשביל הפסד מרובה. ההתר של הסתירה הוא בגלל הסכנה, לא הבנייה. נכון? אתם איתי? או לעצוב ולסכם? הנינועי ראש אומרים, אתם איתי? המבט בעיניים אומר לא. אוקיי, אז בוא נביא דף, נסכם. בעצם כבר תירצנו את רב חסדא, נכון? בתשובה הזו אמרנו שהסכנה מתירה לי דווקא את הסתירה, לא את הבנייה, אז תירצתי. זאת אומרת, השאלה שלנו הייתה על רב חסדא, אתה אומר לי שבשביל הפסד מרובה מותר לי בונה כדרכו, או בברייתא אני רואה שאני צריך סכנה כדי להתיר בונה כדרכו. תשובה לא נכון, בברייתא הייתי צריך סכנה להתיר את הסתירה. הבנייה יכולתי לעשות גם שצורך פחות, גם משצורך שהוא הפסד מרובה, הייתי מתיר את הבנייה כדרכו. אני לא הייתי צריך את הסכנה בשביל זה, הייתי צריך סכנה כדי להתיר את הסתירה. עד פה אנחנו יחד? כן? אוקיי, עכשיו... לא הבנתי? אז תירצנו את הבחיסטא. עכשיו שואלת הגמרא שאלה צדדית. התם נמי לסתור ולא לבני? אם הברייתא, השאלה נובעת מהתירוץ במובן שברגע שהסברת לי שהברייתא הייתה צריכה לחדש לי את הסתירה מכוח הסכנה, אז באמת, למה אני מתיר את הבנייה בכלל? זאת אומרת, אתה אמרת לי סכנה, אז בגלל זה אני סותר. אני אומר, שואל שוב, השאלה מראה, השאלה לכאורה נובעת מהתשובה. מה השתנה לי עכשיו בתשובה? אני מבין שמה שהשתנה זה איך שהגמרא הבינה את הברייתא. זאת אומרת, בהתחלה הגמרא הבינה שהסכנה היא מתירה את הבונה, לא רק את הסותר. אז איך הסכנה מתירה את הבונה? אז בגלל זה אני הצעתי את ההצעה האחרת שמוזכרת באחרונים, שיש מציאות שבלי קיר זה סכנה לגור בבית. בן אדם גר בהרלם, בן אדם גר בדרום אפריקה, כל בית שאתה נכנס בדרום אפריקה יש שם שמירה מחוץ לבית, שהשמירה הזו זה פיקוח נפש. להיות, ישבתי על הרכבת, על האוטובוס, שמעתי אחד מספר לנכד שלו שהוא היה בדרך הביתה והוא הגיע לשער והיה צריך כנראה לפתוח את החלון כדי ללחוץ על הקוד לפתוח את השער, הושיט את היד, בא עבריין, תפס לו את היד, הוציא אקדח ואמר לי עכשיו תוריד לאט, אמר לו תוריד לאט לאט את השעון ותן לי את השעון. אז הוא אמר לו, אני אתן לך כסף, כמה כסף אתה רוצה? אני אתן לך את כל הארנק שלי. הוא אמר לו, אני רוצה רק את השעון. והוא אומר לנכד שלו, הם עשו שיעורי בית, השעון הזה שווה $250,000, וכל הכסף בארנק שלי שווה, הוא אומר, האוטו וכל הארנק והכל לא היה שווה את השעון, הם עשו שיעורי בית, הם לא סתם באו ותפסו לי את השעון. לא ידעתי שיש שעונים $250,000, אבל מסתבר שיש רולקסים ששווים $250,000. אז הוא אומר לנכד שלו, השעון הזה אני כבר לא קונה עוד אחד כזה. אז היה לי קשה להרגיש כל כך רע בשביל, כנראה שאם בן אדם יכול להרשות לעצמו שעון של $250,000, אז זה לא השעון היחיד שלו. אבל למעשה יש מקום שבלי הקיר יש סכנה גם כן, שהבנייה היא גם כן סכנה. אז אני מבין שהאהבה מן של הגמרא הייתה שמפני הסכנה מתיר לי לא רק את הסתירה אלא גם את הבנייה. זה מה שהפוסקים דנים, האם מותר לי גם לבנות מכוח סכנה. אז אני מבין שככה היה אהבה מן של הגמרא, שאני מותר לי לסתור בשביל הסכנה, מותר לי לבנות. עכשיו אתה אומר לי לא נכון, רק לסתור הייתי צריך את הסכנה. אז רגע, אז למה התרת לבנות? אז זה מה שהגמרא חוזרת ושואלת. אם הפשט בברייתא זה שהברייתא לא באה ללמד אותך, זאת אומרת, בהווה מן הבנתי שהברייתא אומרת לי שניהם אני צריך סכנה כדי להתיר. אתה רב חיסטה מתרץ את הברייתא שהברייתא לא, אני לא צריך סכנה כדי להתיר בנייה. אז אתה אומר, אני רק הייתי צריך את המקרה של סכנה להתיר את הסתירה, וכך אנחנו נוקטים להלכה. אנחנו נוקטים להלכה שמותר לי לבנות לצורך הפסד מרובה, אבל לסתור רק מותר לי לצורך סכנה. אז חידשת לי. אז אני אומר, כשאנחנו הגענו לשלב הזה בגמרא, היינו צריכים לשאול את השאלה, רגע, למה הגמרא שואלת את זה פה? איך הגמרא הבינה את הברייתא קודם? אני חושב שזה הפשט, איך הגמרא הבינה קודם. אני לא חושב שהגמרא הבינה את התירוץ שהגמרא תאמר עוד רגע. והנפקמינה זה הראש שאנחנו מדברים עליו הרבה פעמים. שהשלה הקדוש מביא את הראש, אומר כלל גדול למדנו הראש סב. שהגמרא באופן כללי שואלת שאלות, לא כי היא לא יודעת את התשובות, הגמרא שואלת שאלות כי היא נותנת לי משקל. השאלה היא שאלה קשה, והתשובה היא, אני יכול לענות ככה, הווי אומר, חזרה לסוגיה שלנו, שההווה מן איך שהגמרא הבינה את הברייתא יותר חזקה מהמסקנה. ההווה מן הגמרא הבינה שבעצם המבנה של הברייתא הייתה שהסכנה הוא המתיר לבונה. נכון שלמייסה נפסוק כמו בטריה, נפסוק כמו רב חיסדה, וכך אנחנו נוקטים להלכה, שבאמת בנייה מותר לי בשביל הפסד מרובה. אבל ואז אני צריך לפרש את הברייתא השמה, שהסכנה היא רק מתירה את הסתירה, כך אנחנו נוקטים להלכה גם כן, שלסתור בניין היא רק מותר בגלל הסכנה, לסתור כותל זה רק מותר בשביל הסכנה. אבל אני אומר, איפה היינו בהווה אמינה? בהווה אמינה היינו שלפי הברייתא, הברייתא באה להתיר סתירה ובנייה רק בשביל סכנה. אתה יכולת, הגמרא יכלה לתרץ תירוץ אחר, שהיא לא מתרצת, היא נותן לי עוד כולה בזה שהיא לא מתרצת. הגמרא יכלה לומר שעיקר הלימוד הוא בשביל הסתירה. בנייה באמת מותר גם בשביל הפסד מרובה. אני הייתי צריך לדבר על סכנה, כי אני מדבר גם על הסתירה. והגמרא לא עושה את זה. בזה שהגמרא לא עושה את זה, אין לי את הקל וחומר שלך. הגמרא מלמדת אותי שאני צריך יותר כדי להתיר סתירה מאשר להתיר בנייה. אני לא יודע. אני לא יודע אם ההגדרה של מעשה אומן זה... בואו נגדיר ככה, הספק שלי בסתירה זה שאם יש לי קיר בגובה הזה, לשבור אותו בצורה הזה הרי צריך להיות סתירה על מנת לבנות, ובימים הסתירה הייתה סתירה שאתה עוד שומר את הלבנים, נכון? סוגיה בתחילת בבא קמא. זאת אומרת, זה לא היה סתם לקחת פטיש ולהקות ובואו נראה איך זה נשבר, זה היה בואו נסתור סתירה על מנת לבנות, שאני שומר את המקום, שומר את הלבנים. לא, אני לא משוכנע שהסתירה שלהם לא הייתה מעשה אומן, אני לא יודע, אני לא מהר לומר את זה. אני לא יודע, אני אומר, לא פשוט לי, בוא נאמר ככה, לא פשוט לי שזה לא דורש איזושהי אומנות לסתור בניין בלי שזה ייפול ויהרוג מישהו, וזה ישמר את הלבנים, אני לא יודע. מה
שאנחנו רואים בבנייה שהוא רואה לנו כדרכו, אנחנו רואים את זה בסתירה.
בינתיים יש לי רק יתר של סתירה בגלל סכנה, אין לי יתר אחר. ובשביל סכנה, לא דקדקו איתי איך אני סותר. בשביל סכנה אני רואה שאפילו לא דקדקו אותי איך אני בונה אחר כך. אז אני אומר, זה
זה מקום סכנה, אבל לא כתוב סותר כדרכו.
אני מבין שזה צריך להיות כתוב אם זה לא כדרכו. כשכתוב לי על דבר אחד לא כדרכו, אז אני צריך לומר שהשני הוא כן כדרכו. אבל באופן רגיל, אם לא אמרתי שזה שלא כדרכו, אז זה כדרכו. אתה אומר, למה כתוב כדרכו על הבונה? אני לא יודע, לא דייקתי את זה, אתה צודק. אני לא יודע למה זה כתוב, ואני גם לא יודע אם כדרכו הולך על הבונה והסותר או רק על הבונה, אני לא יודע. ואני גם לא יודע, אני לא יודע, זה הערה נכונה. לא יודע, אתה צודק, היינו צריכים לדייק את זה. אתה צודק. כן. מסכים. מסכים. אתה שואל עכשיו את השאלה של הבית מאיר. אתה יודע שהבית מאיר אומר ש... הבנתם את השאלה שלו? כן? בוא תסביר עוד פעם. כן. עכשיו, אתם הייתם אמורים לראות את זה, כי זה מופיע בשער הציון. שער הציון מביא, או בביאור הלכה, הוא מביא את הבית מאיר הזה. זאת אומרת, אני אקריא לכם. אני התפעלתי מהלומדס של החפץ חיים שקראתי. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה לומד חפץ חיים, אתה רואה הלכות, אתה רואה לקט, אתה לא רואה לומדס. בסוגיה הזו אתה רואה לומדס, וואו. אני אקריא לכם, עכשיו שאתם מונחים בסוגיה, אני אקריא לכם את השער הציון וב, בתחילת תף קוף מים, על ההלכה שכתוב בונה כדרכו, סליחה, לא, על ההלכה של הסמוך לרשות הרבים, אז השער ציון וב, אומר, ודעת הבית מאיר, דהדק המקשה הגמרא התמנה מליסטוב לא לבני, השורה שלנו בגמרא השער ציון מביא את הבית מאיר, הוא חוזר למה שאמרנו תחילה, לממסיאלי. זה לא, זאת אומרת, אנחנו הצענו שהבית מאיר אומר זה לא מתאים, רגע, לפי רב חיסטה היה צריך להיות מותר בלי הסכנה. מה הגמרא שואלת ליסטוב לא לבני? למה לא לבני? תבנה, מותר לך לבנות לפי רב חיסטה בשביל הפסד. אז הגמרא אומרת, הסכנה רק התירה לי את הסתירה, יובי, ואני בונה כי אני צריך את זה, זה כותל החצר. הרי מה רב חיסטה לימד אותי? שבכותל חצר מותר לי לבנות בגלל שיש לי הפסד מרובה. אז מה הגמרא שואלת? אז תסתור ואל תבנה. אני יכול לבנות, הרי אנחנו הולכים לפי רב חיסטה. אז הוא אומר הבית מאיר, זה חוזר לאי קדם הראשון. אז הגמרא הרי אמרה למה מסייע לי, ואז הגמרא אמרה לא, זה לא סייעת. אז הגמרא שואלת, אז אם כן, אז ליסטוב לא לבני. אתה טוען שהברייתא היא לא בשיטת רב חיסדא. לפי האיקדמי הראשון אמרת שהברייתא היא לא סיוע לרב חיסדא, אז למה אתה מתיר את הבנייה? הרי אין לך סכנה בבנייה. זאת אומרת, זה לא, זה הגמרא מדלגת חזרה, זה מה שאמרתי, שלפי הבית מאיר זה כאילו סוגיה חדשה. ברגע שהגדרת לי שרק בשביל הסכנה רק התרת את הסתירה, ואתה טוען שהברייתא לא מסייעת לרב חיסדא, אז למה באמת אתה מתיר את הבנייה בכלל? אם אתה לא, אלא מה? כמו רב חיסדא, שמותר לי בנייה לצורך הפסד. מה? ללמעלה, כן. ואם כן, הכוח הקפד הממשני מקודם, מה אתה מסותר ובונה אך הבונה ולא סותר, אפשר דמר, יחד אם לא יסתור, לקח חשש, תגן ו... כך הוא רוצה לתרץ, שהתירוץ של רב חיסדא, שאני רק התרתי בנייה, אני לא התרתי סתירה, זה איפה ש... מה אם יש לו כותל רעוע? והקרימינלים, העבריינים מסביב יודעים שהם יכולים לפרוץ אליו הביתה. תתיר לו לסתור או לא תתיר לו? אומר הבית מאיר, הרי פה רב חיסדא אמר, אני רק התרתי בנייה. וככה האחרונים נוקטים על השולחן ערוך, שלהתיר סתירה חייב להיות סכנה. ככה ערוך השולחן גם כותב. כל צור אחר לא מתיר בנייה. שואל, אני רק מתיר בנייה, אני לא מתיר סתירה. אז אומר הבית מאיר, רגע, לפי התירוץ הזה, אז מה יוצא? אז לפי רב חיסדא, אם יש לי צורך, רב חיסדא בעצם כן היה צריך להתיר סתירה גם כן. זאת אומרת, כי הגמרא אמרה, התמנה מליסטו ולא לבני, כן, זה אם אני אומר שהברייתא לא מסייע לי. כשאני רציתי לומר הברייתא לא הוכחה לרב חיסדא, אז אני שואל, אבל לפי רב חיסדא, אז אין לי שאלה, רב חיסדא היה צריך להתיר לי שסכנה משונה. נכון? נכון? לפי רב חיסדא אני אף פעם לא צריך את התירוץ הזה, שאני מתיר בנייה כי אחרת הוא לא יסתור. אתה אומר בסיטואציה שאין לו הפסד מחוסר הבנייה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. זאת אומרת, לא, אני כשקראתי את זה במשנה ברורה אני גם חשבתי שהירושלמי יכל לומר שמדובר על איך יתמצא כזה. אני מסכים איתו, לא כל נסיבות של בלי כותל יהיה מציאות של סכנה, של הפסד.
רגע, מה הולך פה?
עכשיו גינה או בן חצר.
נכון?
אני אסירו את זה מיום השוב, מחזירים לו, איך
אומרים לך? אנחנו לא
יודעים
מה אתה
עושה. כן, לא מוסיפים, ולא
ברינן. אני בונה על הגמרא שהיא כן ידע. הגמרא אומרת לי כן, אז הגמרא ידע, אני לא יודע מאיפה הגמרא ידע. אין את היתר של?
אין את היתר
של. אם היה לו יין אחרי כאילו ביום אחר, כאילו בלי, אתה הרי מוכר חבית אחת ביום, זה עם דיבורה, אתה מוכר מחר. אז אם אתה מוכר את זה מחר, יש לנו
סמן, יש לנו מחר.
זה בין לך על זה, וגם כן, אנחנו מביאים לך פה, אנחנו גם
מנקים
לך עם זה. מה מנקים לך עם
זה? אוקיי.
עכשיו אתה מוכר חבית, אתה מטורך על חבית.
זה הטענה שהוא אומר, אני לא צריך את היתר הזה לפי רב חיסדא. בסוף הבית מאיר לא עומד בזה, למעשה השאר ציון לא הולך עם זה, אבל הוא בעצם היה לו פה חידוש מאוד גדול שהנושא כלים חוץ ממנו לא אומרים את זה, שהיות ואנחנו פוסקים את רב חיסדא היה צריך להיות מותר גם לסתור לצורך הפסד מרובה, לא רק לבנות. זאת אומרת, כל התירוץ הזה שהגמרא עכשיו נותנת שבשביל סכנה, ואני חושש אם אני לא אתיר לו לבנות או לא יסתור, זה הכל אם אני לא הולך כמו רב חיסדא. ככה בית מאיר לומד את הסוגיה. אז החפץ חיים בסוף אומר, לא, אנחנו לא הולכים ככה, אבל אתם יכולים לראות את זה בשער הציון לפנים. זה באמת נפלא, באמת. עכשיו נותר לנו רבע שעה, אתם צריכים לכוון אותי. אתם רוצים, אפשר להמשיך כמו שאנחנו עושים עכשיו בתוך סוגיה. ואז אני הייתי מציע, אני אתן לכם הרי מקומות לשבוע הבא, ואז נמשיך בסוגיה הזו, אבל בעוד זוויות של הסוגיה הזאת. אז אולי אני אתן לכם הרי מקומות לשבוע הבא, כן? אוקיי, אז רק שנייה. כי זה הכל היה הקדמה. אוקיי, אז אני הייתי מציע, אנחנו שאלנו שאלה ואני רוצה שנגיע לתשובה. מה האיסור בבנייה? הטור, השולחן ערוך, מתחילים, אסור לבנות בחול המועד. איזה איסור? זה מלאכת בוינה? זה הגדרה? זה אחד מהמלאכות? או שיש לי פה בעיה של מעשה אומן? עם מה אני מתמודד? מה האיסור שלי בבנייה בחול המועד? שאלה ראשונה, תדייקו בתז, תדייקו בערוך השולחן, צריך ללמוד את ערוך השולחן, סעיף א', ב', ג', ד', כי הוא בכמה מקומות רומז לצדדים שונים. אז זו השאלה הראשונה. מה האיסור? ערוך השולחן. אני אומר, תראו בתז, ותראו את ערוך השולחן. כמובן, לראות אחר כך את המשנה ברורה. שאלה שנייה, שבאותה מקורות צריך לראות את התשובה אליה, זה מה ההיתר של שינוי. זאת אומרת, מקרין, מה הרווחתי בקירוי הזה? מה הרווחתי בזה שאני עושה שינוי? מה ההיתר של השינוי, של מקרין? המשנה אומרת, מקרין את הפרצה. קודם כל בוא נגדיר מה האיסור, שנית בוא נגדיר מה ההיתר. שלישית, מתוך הסוגיה בעצם. כל האחרונים מפרטים את זה, אבל אנחנו צריכים לראות את זה שוב מתוך הסוגיה, וגם מתוך האחרונים, אנחנו צריכים להבין מה ההבדל בין גינה לחצר. למה בגינה אני צריך שינוי, ולמה בחצר אני לא צריך שינוי? אז אתם תאמרו לי, פה יש לי הפסד מרובה. ומה יש לי בגינה? אין לי הפסד, אז למה אני עושה את הפעולה? יש לי הפסד, אז מה הגדר הזה? תראו את הגרא.
זה לא מספיק שזה הפסד מרובה וזה הפסד מה?
אין בעיה. אני רוצה הגדרה שאין לי אותה דרך אגב. מה רמת היתר של הפסד מעט? מה ההגדרה של הפסד מעט? אם אני לא אשקה את השדה שלי, אז הדשא שלי לא יהיה ירוק. אז אני לא אדם שמשקה הרבה בדשא שלי, אבל לנו יש דשא סינתטי. אבל למה יעשה? יותר נעים לי שיהיה צהוב, שיהיה ירוק. מותר לי להשקות? זה הפסד מועט? אני רוצה להבין מה משקל ההתר מול האיסור בהפסד מועט. ואני גם רוצה להבין, כי פה לא דנו כל כך בשאלה של ההתר מול האיסור, דנו בשאלה שינוי מול לא שינוי, אז אני רוצה שיהיה לנו הגדרה. תראו ברמב״ם, הרמב״ם לא מסביר, אבל תראו את הרמב״ם על ההלכה הזו ותתקדמו עוד הלכה, עוד שתי הלכות, ואז הרמב״ם מתחיל לדבר על שינוי, בהלכה הזו לא מדבר. תראו את הסוגיה הזו ועוד שתי הלכות ברמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם הוא בהלכה וב או בזין או חטא, הרמב״ם נכנס לגדר של שינוי ולא שינוי. פרק חטא, הלכות יום טוב. אני מציע שתזכירו לעצמכם שוב את הגרא של תחילת פרק ח', הלכה ו' זה הסוגיה שלנו, אבל רק הלכה אחת או שתיים אחרי, הוא נכנס לגדר של, של שינוי ולא שינוי. אני מציע שתראו שוב את הגרא של תחילת הלכות חול המועד, מה זה תף קוף למד ו', לא תף קוף למד, הגרא, ראינו אותו פעם, הגרא נתן לנו הגדרות, מה האיסורים ומה ההתרים, תף קוף למד. הגרא הראשון, הגרא שנכנס לגדר האיסורים וההתרים, של אני אישית כדי לסגור את הסוגיה, חשבתי שאנחנו סוגרים היום, ישבתי ועברתי על השולחן ערוך כל הלכות חול המועד, כי אני רציתי להגיע להגדרה איפה יש לי מעשה אומן, מה היתרים של מעשה אומן. זאת אומרת, רציתי לראות את הסוגיה שלנו מכוח שאר הסוגיות. כבר ראינו, אני שמח לומר לכם, קרוב ל-40% מהסוגיות של הלכות חול המועד. אם יש לכם זמן, אני מציע שתעשו מה שאני עשיתי. תשוב, פשוט תעברו ברפרוף על השולחן ערוך הלכות חול המועד. זה לא כל כך ארוך, לפחות עד איפה שאנחנו. אני מציע שתדייקו, למרות שעוד לא ראינו את המשנה בי"א, אבל לפחות את המשנה בדף י"א, המשנה בדף י"א אומרת לי שאני יכול לבנות מעקה לגג. כן? אז זה חלק מהסוגיה שלנו. בעיניי זה גם חלק מהגדרה של הסכנה. אני פה קצת תלוי, כי הייתי מאוד רוצה שנעשה את סוגיה בי"א, לסגור את סוגיה לגמרי. אני לא חושב שאתם תספיקו גם את זה, אז נשאיר את זה, אולי בסוף נעבור לזה. אז תראו את הגרא שם. יש ברוך השולחן חידוש מאוד נחמד שאומר בסוף סעיף ד' או ג', הוא כותב, אם אתה יכול לסמוך את הכותל, אז אסור לך לסתור ולבנות. אם אתה יכול לעשות תמיכה, והוא אומר עוד חידוש שאני לא חושב שאף אחד מסכים איתו, הוא אומר, בגינה שלך אל תסתור, אין סכנה, אל תלך ליד הכותל. אז מה, לא היו לו ילדים? מה זה? אתם הצעתם את זה שבוע שעבר. אני לא חושב ש... זה שאף פוסק אחר לא הזכיר את זה, בעיניי אומר שהם לא הסכימו איתו. אני הקטן, אני מאוד לא... מאוד קשה לי עם זה. זאת אומרת, תמנע מהילדים ללכת יד כותל הגינה. לא רואה את זה. קשה מאוד. זאת אומרת, וששכן לא ייכנס. קשה. תראו את הלבושי שרד בתחילת הסימן, כי הוא מסכם את כל הסימן, ותחליטו אם אתם מסכימים עם הסיכום שלו. זאת אומרת, הוא כותב שלוש שורות קצרות, הלבושי שרד זה קצר מאוד, הוא כותב אולי 20 מילים. סיכום הסימן הזה הוא כלל הסימן, הוא מסכם את כל הסימן. כל הסימן, לא רק הסעיפים שלנו. תראו את זה, ותראו אם לנו באמת יצא כמו, עם כל הפוסקים. ואם נשאר לכם זמן, אני מאוד אשמח שתשבו בין שיטת המשנה ברורה בסוגיה שלנו, משנה ברורה בסימן תף קוף למד זין סעיף קטן נון ובסעיף י' ג' בסוגיה הקודמת שלנו אישות ואחברים, כי יש פה נקודה במשנה ברורה שצריך לעמוד עליה, האם בשביל הפסד קצת, האם אני צריך הפסד מרובה, הפסד גדול, כדי להתיר את כל היתרים האלה? אישות ואחברים, סימן תף קוף למד זין, סעיף קטן נון, ובסעיף י' ג' בסוגיה של אישות ואחברים, ואצלנו כמובן, בהיתר של הכותל. כי אצלנו פתאום אני מגלה מה שאתה אמרת בתחילת הסוגיה, שגינה זה הפסד אבל לא הפסד מרובה, אז פה אני פתאום מקבל לשמוע שעל הפסד קצת אני לא מתיר לך. ואילו בתף קוף למד זין סיף כתנון, המשנה ברורה, כשהוא מתיר לי לקצור שדה, הוא אומר מספיק שיהיה לך רק קצת הפסד בשדה. רגע, למה פה אתה מתיר לי את כל המלאכה בשביל הפסד שהוא לא הפסד מרובה, ובשאר סוגיות ראינו רק הפסד מרובה? הרב ניסים קרליץ נותן איזו תשובה שמאוד קשה בעיניי. הוא בעצם אומר את הראב"ד שאנחנו נתקלים בו הרבה פעמים, שזה תלוי ב... אני אומר לכם כבר עכשיו את החוט שני, כי תראו מכוח זה את הסוגיה. לי זה לא כל כך מסתדר, לא ברור לי איך הוא אומר בדיוק, רווח מולטיחה. אומר, אין סתירה במשנה ברורה. הגדר של הראב"ד שראינו שתמיד אני שוקל רווח, אם זה רק קצת טרחה אז אני אתיר. בסדר, תראה, אז אתה יכול לראות את החוט שני, אבל אני אומר לך, ככה הוא רוצה לתרץ את המשנה ברורה. למה בכל הדוגמאות הוא מצריך הפסד מרובה, ופתאום בסוגיה שם, בקצירה, הוא מתיר רק אם יש קצת הפסד. לי יש תשובה פשוטה לזה, אבל הוא לא אמר את זה. אני חושב שזה פשוט עניין של שאנשים חיו מהקצירה, שגם הפסד קצת בקצירה הוא הפסד מרובה. זאת אומרת, זה החיות שלהם, זה האוכל שלהם, על זה הוא חי. אני אומר, יכול להיות שבדבר שכל כך חשוב לי, אז גם הפסד מועט הוא משמעותי. עליך מה שהוא אוכל. אני אומר, זה ככה נראה לי בלבטיש בסוגיה. אם יישאר לכם זמן, אני מאוד הייתי רוצה שבוע הבא להיכנס לסעיף ב', כי בסעיף ב', סעיף קטנצ'יק, כמעט אין לו כלום עליו, אבל לנו הוא מאוד יסודי. הגדר של מותר ליטול גבשושית שבבית, כן, ארבע מילים במחבר, אבל הארבע מילים האלה בעיניי הם חלק מעיקר הסוגיה של האם מותר לי לנסוע באוטו, האם מותר לי להדליק אור בכל המועד, מה הגדר של האיסורים והיתרים בכל המועד, כשהפעולה היא כלום, אין בה שום תרחה, אבל בהגדרה הלכתית היא איסור דאורייתא בשבת. אז פה יש לנו את הדוגמה הכי חדה של זה. מותר ליטול גבשושית, זאת אומרת אני עושה מעשה שבשבת הוא איסור דאורייתא של חורש, אז יש ביור הלכה על זה, אין על זה כמעט כלום. טור בית יוסף אין כמעט כלום, שולחן ערוך אין כמעט, אין אלא מה? הבית יוסף מצטט לך שש מקורות שאומרים אותו דבר. הייתי מצא לראות את המקורות האלה, את הסמק, את כל המקורות שהוא מביא, ואז יש פה בעצם מחלוקת. אני לא ברור לי ממחלוקת, אני כבר כתבתי את זה בדף של שבת, שהחזון איש בורחה עם סימן קוף למדי, זה הסימן שהוא על החידושים שלו על מסכת מועד קטן. בסוף הסימן הזה הוא מביא ראש, והוא טוען שהראש הזה חולק על הביור הלכה אצלנו. הביור הלכה אצלנו רוצה לומר, זה לא אצלנו, צריך, זה בסימן הקודם. הביור הלכה זה לא אצלנו, הוא מדבר בעצם על הסוגיה שלנו, אבל הוא בסימן הקודם, סימן תף קוף למדת סעיף ה', דיבור מתחיל אינו. שם הביאור הלכה בעצם אומר שעצם העובדה שמשהו מוגדר כמלאכה בהלכות שבת, מבחינתי זה אומר שאני צריך מתיר להתיר אותו בכל המועד. אם זה הגדר, אז כל פעם שאני הולך להפעיל אור, חשמל, אני צריך לחשוב בשבת. זאת אומרת, אני צריך לעשות חישוב. רגע, מה היתר? החזון איש מביא ראש, ומכוח הראש הזה, שעוד לא ראינו את הראש, זה לא הסוגיה שעדיין ראינו, מכוח הראש הזה רוצה לומר, זה לא נכון. אם זה פעולה שאין בה שום תרחה, אני לא, אין לי בעיה עם זה. מה שלא ברור לי, הראש הוא בהמשך, זה חזוניש אור חיים סימן קוף למד ה'. עכשיו, מה שלא ברור לי בחזוניש, אני לא יודע איך ללמוד חזוניש, אני צריך למצוא מישהו שיכול להסביר לי, אני לא יודע. כשהחזוניש כתב את זה, הוא כתב את זה כסיכום למדני לעצמו, זאת אומרת, האם החזוניש התכוון הלכה למעשה? כשהחזוניש כתב את הספר שלו, הוא כתב את זה כספר הלכה או ספר לומדס? אגלה לכם סוד, פעם החזוניש היה חיבור על הש"ס, היום הוציאו את זה כחיבור עם סימנים וכספר הלכה. פעם זה לא היה ככה, פעם זה היה על הש"ס, וזה בכלל לקט שלו שהוא חיבר לעצמו על הש"ס. הוא לא כתב את זה כספר הלכה, את הלקט הזה. אז לא ברור לי כשהוא כותב הערה, ובסוף ההערה הוא כותב, הפשט הזה בראש הוא בניגוד לביור הלכה. כי הוא אומר שמעשה שאין בו תרחה, אין לי בעיה. הוא דן שם במעשה פרקמטיה. כשאומן, בן אדם רוצה למכור חפץ, האם הוא צריך לחשב את מעשה ההוצאה תוך כדי, הוא עושה עוד מלאכה, הוא עושה הוצאה, הוא מוציא מהבית שלו למכור חפץ. האם הוא צריך להתחשב בזה? עשיתי עוד פעולה בכל המועד. אז הוא אומר, לפי הראש יוצא שלא, כי זו פעולה שאין בה תרחה. אני לא ברור לי שהחזוני שאמר את זה הלכה למעשה. הוא כתב את זה לומדס, שיטת הראש היא בניגוד לביור הלכה.
אפילו לפי הביור הלכה זה, האם... אם אנחנו נגדיר את זה אם זה איסור ברכות שבת, מה אם המחשבת והם כאלה, אנחנו גם נדרוש את זה. זה מספיק אש, זה אש, אבל כבר שכחתי את המפקרים שאני בראש, אבל יש דברים שבשבת הם מתוך, הם אסורים, למרות שהם אינם מולכת מחשבת. דוגמת הבקת האור. זה לא באמת מעשה אומן, זה לא שום דבר. אז בסדר, זה לפי המלאכה זה אש, אז יהיה אסור בשבת, במועד. אבל בשבת הוא אסור, בגלל שהקריטריונים שלנו הם אספים יותר נמוך.
לא הייתי אומר את זה. אני מוכן להתעסק בזה אולי בשיעור בשבת. על אש בשבת, על למה להדליק אור זה יהיה איסור דאורייתא. בשבת, בעזרת שם, תזכיר לי, נתחיל בזה. בשבת ישנו שוב בהלכות שבת, אומר, אז נתחיל בזה. אבל, אז אני אומר, בחזוניש הזה אני יצאתי עם ספק. האם החזוניש אומר לי לומדס או הלכה למעשה? זה שהוא מסיים וכותב בהערה, ממש המילים האחרונות של זה, וזה בניגוד לביור הלכה, אם הוא התכוון את זה כלומדס ולא כהלכה, אז מה? זאת אומרת, אני אומר, המילים בסוף משמע שהלכה למעשה הוא חולק על הביור הלכה, אבל אני לא יודע. אם אתם מכירים מישהו שיש לו מסורת, איך ללמוד חזוני, שאני אשמח לדעת. אני לא יודע. אז זה לשבוע הבא. בסדר.